הקצה משודרת מאולפני BPM, המכללה של תעשיית המוסיקה. אתם עכשיו.
על הקצה.
אתם עכשיו.
אתם עכשיו. על הקצה.
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 Welcome. I'm so glad you could come. This is going to be such an exciting day. I hope you enjoy it.
Isn't it about time for somebody's favorite radio program?
Radio, what the fuck?
Movies is magic.
Cinemascope, Cinemascope in Yair Rave.
Radio Rahi.
So yeah, that's the radio. That's the radio. That's the radio. That's the radio.
אהלן, אהלן, סינמסקופ רדיו קצה, שלום, מה שלומכם, אני יאיר רווה, תוכנית מספר 184, ממש ממש תודה רבה שבאתם. סינמסקופ ברדיו קצה, עושים עומר סנש, בר זבד, עליה שפיגל, ספיר כהן, חוכי כהן, אורי קדישאי, ניר לימור, תודה למכללת BPM, תודה לקוואמי, תודה לתומר קריב שמפיק היום את התוכנית הזאת, תוכנית מספר 184, 17 ביולי, היי, בחודש אב. אז כמה הודעות. בשבוע הבא אני אקדיש את התוכנית לקראת פסטיבל ירושלים. אז ככה, אם יש לכם שאלות לקראת פסטיבל ירושלים, אתם מסתכלים בתוכניה, אתם מסתכלים באתר של הפסטיבל, ואתם לא יודעים מה לבחור, שני סרטים שעולים אחד על השני, או יש לכם כסף רק סרט אחד, ואתם לא מתלבטים בין סרטים, תכתבו לי, או בפייסבוק של הקצה, או בפייסבוק שלי, או במייל שלי, או בבלוג, איפה שאתם רוצים, תיצרו קשר, תשאלו מה לעשות, ובשבוע הבא אני אנסה לרכז, אם יהיו שאלות, כמה מהשאלות האלה, ונסה אולי להסביר איך אני קורא את התוכניה ואיך אני בוחר בין סרטים. חלקם, אני לא יודע אם הסרט יהיה טוב, אני יודע מה, איזה סרט מסקרן יותר ואיזה סרט שכאילו יותר כדאי אולי לראות אותו. וקצת אולי לנסות להסביר על החושים, על חושי הריח שיש לי בקשר לסרטים. הם לא תמיד עובדים, אבל הם עוזרים לי לפחות בתהליך של הבחירות. אז אם אתם באיזושהי סוג של מצוקה שאתם לא יודעים לבחור בין כמה סרטים, או בין שני סרטים, אז שתפו אותי. ובתוכנית בשבוע הבא אני אנסה לעזור לכם ונדבר גם כמה סרטים. אנחנו נדבר היום על אחד מהסרטים שהוא בפסטיבל ירושלים, אבל שבוע הבא תוקדש לזה כל התוכנית. זה א', ב', בימים אלה, ממש ממש בשבוע, ממש ברגעים אלה, מתקיים בכנסת, בוועדות הכנסת, דיון לקראת תיקון לחוק הקולנוע. עכשיו, אין לי הרבה מה לעשות, עכשיו זה בידיים לא של פרשנים, אלא של שני סוגים של אנשים, או האקטיביסטים אלה שבפועל נמצאים שם, בכנסת, ומנסים להשפיע במו ידיים על החוק הזה, שכפי שהוא נוסח במקור, הוא חוק רע מאוד לקולנוע הישראלי, חוק שנועד לפגוע בקולנוע הישראלי, הוא נועד לצמצם את העצמאות שלו, ולהשפיע על התכנים שלו, והוא עושה, מנסח בצורה חוקית, דמוקרטית, בעצם כלים לצמצום העצמאות של החוק. אז זה לא שעה לפרשנים, זה לא שעה למה דעתי על החוק, זה שעה לאנשים שאו שהם אקטיביסטים ונמצאים שם בפועל ומנסים להשפיע ולשנות, או לריפורטרים, אנשים שפשוט נמצאים שם גם ומדווחים מה קורה למען הציבור, למעני, כדי שנדע מה קורה. אחד האנשים הכי חשובים שעושים בעיניי עבודה נפלאה בדיווח הזה, זו ליאור אלפנט. יש את אקדמיה, ובעבר מאוד מאוד לא רחוק, ממש בעבר הקרוב, מבקרת קולנוע, שנמצאת שם בוועדות וכותבת בפייסבוק, פשוט תמליל של כל מה שקורה שם, ואני קורא את זה מדי יום, זה פוקח עיניים, וזה חיוני לקריאה. אבל למה אני מספר לכם את זה? א', שימו לב, אם אתם בעניין של הקולנוע הישראלי, שימו לב למה שקורה. אבל ב', מן הסתם, בגלל שיש קואליציה, אז החוק יעבור את הוועדה ויעלה לכנסת לקריאה שנייה ושלישית. ובתקווה שהוא לא יהיה בנוסח פוגעני, אלא נוסח יותר טוב. אבל לא מן הנמנע שלפני זה מה שאני צופה שיהיה, שלפני הבחירות בכנסת, לפני הצבעה בכנסת, תקילת הקולנוע הישראלי תעשה מוביליזציה, תצא אל הרחוב, אל הכיכרות, אל הכנסת, אל מוקדי ההשפעה, ותעשה הרבה רעש מול הסעיפים הפרובלמטיים שיש בחוק הזה. אם אתם מאנשי קהילת הקולנוע, ובית אם הקולנוע הישראלי, הקולנוע בישראל, או תרבות בישראל יקרים לכם, שימו עין ושימו לב לפעילות האלה, תעקבו אחרי איגודי היוצרים בפייסבוק, ואם יש אירוע כזה, צאו לשטח. אני מתכוון להיות שם, בשטח, לתמוך בגופי, נגד צמצום העצמאות של הקולנוע הישראלי, וניסיון בפגיעתו. עכשיו, פה אני אגיד משהו שהוא נורא אופטימי. ההיסטוריה מלמדת חד משמעית, וזה קורה 1-20 שנה, שבכל פעם שיש פוליטיקאי שמנסה להזיק לקולנוע הישראלי, אז גם כל התעשייה מתאגדת, וגם כל הסיעות בכנסת מתאגדות. זה נורא מעניין, שדווקא זה לא עניין פרטיזני, זה לא עניין כלום מפלגתי, זה גם הליכוד וגם המערך, המחנה הציוני, מתאגדים ויוצרים איזשהו סוג של חקיקה שמגינה על ניסיון הזה. ככה נולד חוק הקולנוע לפני 20 שנה, ואני מקווה שככה יוולד איזשהו תיקון לחוק עכשיו, שיצמצם את זה. אבל גם את זה אני רוצה להגיד, לטובת אלה מכם שמרגישים שצריך לעשות משהו לקולנוע הישראלי, שצריך לנער אותו, שהוא קצת שמרני ומוכר, וקליקה של אנשים, וכל הטיעונים שנשמעים, ובאמת נעשה דוח, נכתב דוח על, על פעילות הקרנות, ויש שם טענות שצריכות לבוא לידי ביטוי, שצריכות להיבדק, וצריכות תיקון. העניין הוא שהחוק הזה, כפי שהוא מוצא כרגע, לא עושה את זה, הוא לא עושה את התיקון, זו אשליה, זו מרית עין של, אוקיי, ראינו שיש איזשהו קלקול, אנחנו מעבירים חוק, החוק יתקן, ולא. החוק לא מיישם את מה שהוועדה אמרה. לכן אני גם פונה בזאת, בפתיחת התוכנית, כי נראה לי שבתחילת התוכנית שומעים הרבה אנשים, אני לא בטוח אם צופת שומעים, שומעים הרבה אנשים, אבל בפתיחת התוכנית שומעים לא מעט אנשים, אז אם אתם אנשי קהילת הקולנוע ובחיריה ומאקטיביסטים של בית הקולנוע, חוץ מההפגנות, אני איתכם, אם יהיו הפגנות, אני יוצא לכיכרות איתכם. אבל במקביל, אני חושב שקהילת הקולנוע צריכה להגיד, אוקיי, אנחנו לוקחים את הדוח הזה, דוח הקרנות, מסמנים בו את הדברים שנראים לנו שבאמת ראויים לתיקון, או יוצרים דוח פנימי משלנו, של תעשיית הקולנוע, ומתקנים את הדבר הזה. עושים את זה על דעת עצמנו, לא מתוקף חוק, לא כי השרה מחייבת אותנו, לא כי יש חוק לעשות את זה, אלא כי באמת יש פה אולי איזה שהם כשלים שהתרגלנו אליהם, איזושהי אבן בסוליה שכבר אנחנו רגילים אליה וכבר לא שמים לב אליה, וכשמישהו בא ומצביע על הדברים האלה, אז כדאי לשים לב ולתקן. ויש כמה דברים שבאמת רואים שם לתשומת לב. בעיקר הנושא הזה של הרחבת המעגל. אם יש אוכלוסייה, אם יש קבוצה בציבור שמרגישה שהיא מודרת מהקולנוע הישראלי, מאיזושהי סיבה, עדתי, דתי, גיאוגרפי, פוליטי, זה התפקיד של תעשיית הקולנוע הישראלית, לא להגיד מה פתאום, אלא להקשיב ולנסות למצוא דרך להרחיב את המעגל. אחת הבעיות של החוק כפי שהוא מוצע כרגע, תיקון לחוק, כי החוק קיים, כפי שהוא מוצע כרגע, הוא לא בא להרחיב את מעגל הנצמחים, הוא בא להחליף אותם. שזו שיטת שרת התרבות, מאז שהיא שם. היא לא באה להרחיב את מעגל התרבות, היא באה להחליף אליטה וליצור אליטה אחרת, לזרוק את מה שהיה ולנסות ליצור משהו אחר צבוע בצבעים פוליטיים. השאיפה, וזאת השאיפה הנכונה, היא להרחיב את המעגל, הגדלת תקציב, יצירת עוד אופציות לאנשים של שמרגישים שהם excluded, שמרגישים שהם מודרים מהתהליך הזה. אני חושב שאין מישהו בתעשיית הקולנוע הישראלי שלא חושב שזה דבר נכון. תעשיית הקולנוע הישראלי צריך לזכור, ובזה אני מסיים את הפנדיטרי, את ההגיגנות. תעשיית הקולנוע הישראלי היא תעשייה של דחויים. בשנה נתונה, קרנות הקולנוע תומכות, מבחינת פיצ'רים, תומכות ב, בואו נגיד, 20 סרטים. מוגשים בערך 100 הגשות במחזור, יש שני מחזורים בשנה, בעצם בערך 200 סרטים מוגשים, אני חושב שלכל קרן, אוקיי, אין לי את המספרים מולי, אז אני לא רוצה סתם להגיד, בואו נגיד 200, אבל לדעתי זה הרבה יותר. ורק 20 מתוכם מוגשים. כלומר, 90% מהאנשים בקולנוע הישראלי מקבלים תשובה שלילית. כלומר, שכולם מרגישים שהקולנוע הישראלי הוא לא שלהם, ושהוא מדיר אותם, וכל אחד מרגיש שזה מאיזושהי סיבה מסוימת. אם בעבר אנשים אמרו, אני לא מקבל קרן כי אני אישה, או כי אני מזרחי, אז היום אני שומע אנשים אומרים, אני לא מקבל קרן כי אני אשכנזי שגר בתל אביב, גבר. אז פתאום כולם מרגישים שהם אוטסיידרים, והם מחוץ למעגל ומחוץ ללופ. וזה דווקא רגע שהוא נורא טוב לתיקון. לנסות להגיד, איך אפשר להגדיל את המעגל הזה? איך אפשר לגרום? עכשיו, אף פעם לא יהיה מצב שבו כולם יקבלו. זה לא ייתכן. תמיד יהיה עניין סלקטיבי, אבל אני חושב ש... והקולנוע הישראלי דווקא מצטיין בדבר הזה. כשיש קבוצה שאומרת, אנחנו מרגישים מודרים, הקולנוע וגם הטלוויזיה יודעים לתקן את זה. תזכרו, על שנות ה-2000, כמעט לא ראיתם דתיים על מסך הקולנוע וטלוויזיה, וכמעט לא ראיתם חובשי כיפות דתיים בהווה לעתיד או בשעבר מבהמים, ומשנת 2000, חוק הקולנוע, זה השתנה. קולנוע ערבי, פלסטיני בישראל, חי וקיים ב-20 השנים האחרונות, עולה ויורד, אבל גם זה תוקן. הנושא של נוכחות של יוצרות בקולנוע הישראלי, זה רחוק מאוד משוויון, אבל בשנים האחרונות, בזכות הקמתה של גוף, של פורום היוצרות, גם הדבר הזה טופל פנימית על ידי תעשיית הקולנוע וקרנות הקולנוע, שהקשיבו לרכשי השטח ותקנו את זה, ואנחנו רואים שיפור בדבר הזה. שוב, עליות וירידות משנה לשנה, יש שנים יותר טובות, שנים פחות טובות, אבל הקולנוע, התעשייה הזאת כן יודעת לתקן את עצמה, אז מה שאני אומר זה שבתוך המחאה המוצדקת נגד תיקון החוק כפי שהוא מונח ומנוסח כעת, לא כדאי להתעלם ממסקנות הוועדה שהוקמה, ועדה פרובלמטית מאוד, מאוד מוטה, מאוד צבועה מבחינה פוליטית, מאוד נקמנית, אבל היא מעלה שם גם נקודות שצריכות מענה, שאי אפשר רק לבטל אותם כי אנחנו לא אוהבים את הוועדה הזאת. אז אלה שני הדברים שצריך לעשות. אחד מכיווננו, אנשים שהם בפאר הקולנוע, כן, אנשי התקשורת, מבקרי קולנוע, אנשים שסמוכים על שולחן הקולנוע הישראלי, וצופי הקולנוע, אנחנו צריכים להתגייס לטובת הקולנוע הישראלי, להניח את האג'נדות הפוליטיות בצד, ולהגן על העצמאות שלו, כי תרבות צריכה להיות עצמאית, צריכה להיות נטולת צנזורה, וכמעט תמיד תרבות תהיה קולו של האוטסיידר, תמיד. גם אם יעשה קולנוע ימני, כמו שאני שומע אנשים שרוצים, ואני בעד, כי אני מייקל ביי וטוני סקוט ורידלי סקוט ומי עוד, פול ורהובן ועוד ועוד אנשים בקולנוע שיש בו אלמנטים לא רק לאומיים אלא גם ממש לאומניים, אני בעד שיעשה קולנוע כזה, אני לא חושב שהוא קולנוע שהוא יהיה רע אפריורית, גם אם אני לא אסכים עם האידיאולוגיות שלו. אז גם אם אתם חושבים שאתם לא מיוצגים פוליטיקה קולנועי הקולנוע הישראלי, אתם צריכים לצאת לרחובות ולהפגין נגד כל חוק שצריך, שאמור לצמצם את הכוח הזה, אבל במקביל לפעול מול התעשייה עצמה, לתקן את זה באופן פנימי, ואז יהיה לזה השפעה ארוכת ימים. אז אוקיי, זה דיברנו, אלה ההודעות בפתיחת התוכנית, פסטיבל ירושלים שעליו נדבר בשבוע הבא, חוק הקולנוע הישראלי, תיקונים לחוק הקולנוע הישראלי, שימו לב, זה ממש קורה בימים אלה, כלומר, יש סיכוי שיהיה רעש, וכשהקולנוע הישראלי עושה רעש, הרעש הזה נשמע, זה אחד הדברים שאני אוהב בקולנוע הישראלי, את האנשים שבו, שהם יוצאים לרחובות, זה פנומנלי. אוקיי. כל המוזיקה בתוכנית היום לקוחה מפסקול של סרט שכבר יצא לפני כמה שבועות, ראיתי אותו מאוד מאוד באיחור, ודי נורא חיבבתי אותו, סרט שנקרא תופסת, לא יצא לי לראות אותו מכל מיני סיבות לפני זה, ראיתי אותו באיחור, סרט ממש חביב, יכול להיות שאני אדבר עליו טיפונת בהרחבה בהמשך, אבל זה אחד הסרטים עם עריכת הפסקול ועריכת המוזיקה הכי טובה ששמעתי בקולנוע בזמן האחרון, זה פשוט... אם אתם רוצים, אני לא יודע אם זה יצא בדיסק, אבל אם זה יצא בדיסק, קנו את זה, בייחוד אם אתם צעירים, אם אתם רוצים לדעת איך נשמעו שנות ה-90, מה זה שנות ה-90 במוזיקה, אז זה הפסקול הזה, הוא פשוט נפלא בבחירות שלו, גם ברמה האירונית, כשזה צ'יזי, וגם ברמה שזה באמת לפעמים עובד, אמוציונלית, שילוב בין רוק אינדי, ובין היפ-הופ, היפ-הופ, היפ-הופ ללבנים, היפ-הופ שאני אוהב. וככה הסרט מתחיל. התחלה נפלאה, זה מתחיל עם הפארסייד, קטע שנקרא running, זה באמת הם רצים, משחקים תופסת על רקע השיר הזה, וזה נורא נורא יפה, שיר נורא יפה, וזה לך מתחילים לצלם סקופ ברדיו קצה, תכנת תוכנית מספר 184, כל הפסקול של, לא, מיטב מהפסקול של תופסת, ילבוא אותנו לאורך כל התוכנית.
Nigga like the lip. For no reason at all, I can't recall cause niggas throw a seed in my face. Down the hall, I'm kicking it in the back of the school eating chicken at 3. Wondering why is everybody always picking on me? I tried to talk and tell them, till I did nothing to deserve this. But when it didn't work, I wasn't scared, just real nervous and unprepared. To deal with scrapping, no doubt. My pappy never told me how to knock a nigga out. But now in 95, I'm a survivor, a man on my own. Fuck around with fat lip, yes, she get blown. I'm not trying to show no macho is shown, but when it's on, then it's on.
Can't keep running away. Can't keep running away. Can't keep running away. Can't keep running away.
One, two, two, listen here. There comes a time in every man's life when he's gotta handle shit up on his own. Can't depend on friends to help you in a squeeze, please. They got problems of their own. Therefore they count on selling chicken shits. Don't get to heaven till they bake these fears and these fears on. Used to get jacked back up in high school. I played it cool just so some real shit won't get full blown. Being where I'm from, they let the smoke come quicker than an evil redneck killing to helpless color figure. And as a victim, I am feeling low-key. Feel the keyhole itself got lower than me. So I stood up and let my free form fall free. Said I'm gonna get something before they knock it out me. I don't sweat it, I let the bullshit blow in the breeze. In other words, just the breeze, yeah.
I'm a celebrity who's on the brink.
Now don't be
be wishing to switch in any positions with me. Cause when you in my position, it ain't never easy to do any type of maintaining. Cause all the gaming and training from entertaining is hella straining for the brain. But I can't keep running, I just gotta keep keen and cunning.
Can't keep running away.
running, שנות ה-90, זה עכשיו בקולנוע פותח את הסרט טאג, תופסת, שעוד מעט נדבר עליו בקצרה. אבל לפני זה, קולנוע תיעודי. אם אתם עוקבים אחרי הכותרות שמגיעות מתעשיית הקולנוע באמריקה, Variety, Hollywood Reporter, Huffington Post, מי לא כתב על זה, New York Times, בשבועות האחרונים, אלה בעצם הכותרות, כשמנסים להגיד מה קורה בקיץ הזה בבתי הקולנוע, אז אין להיט אחד נורא גדול שסוחף את כולם, אבל יש איזושהי תופעה נורא נורא מעניינת, שדווקא בקיץ, פתאום הלהיטים הכי גדולים, לפחות לפי סדר הגודל של הסרטים, הם סרטי תעודה. שלושה סרטי תעודה שמוצגים בבתי הקולנוע, ממש בימים אלה, זוכים להצלחה מאוד גדולה, עד כדי כך שהם מצליחים להיכנס אפילו לטבלת הסרט הגדולים ברשימת שוברי הקופות. כלומר, זה לא רק הצלחה יחסית, כלומר, זה לא יחסית לסרט תעודה, או יחסית לכמות המסקים שיש להם בהפצה, או יחסית לתקציב, אלא גם מספרים אבסולוטיים, הם פשוט באמת מהסרטים הכי מצליחים שיש כרגע באמריקה. שלושת הסרטים, הם קודם כל בראש ובראשונה הסרט על מיסטר רוג'רס, שכרגע לא נמצא בשום מקום בארץ, הוא לא היה בדוק אביב, הוא לא יהיה בפסטיבל ירושלים הקרוב, אולי, אני מקווה, שהוא יהיה בפסטיבל חיפה בעוד חודשיים, ואז נוכל לדבר עליו, אבל הוא ההצלחה הגדולה בינתיים של הקולנוע התעודי, הכי גדולה של הקולנוע התעודי כרגע באמריקה, ואז עוד שני סרטים, הסרט השני שמצליח סרט שנקרא RBG, שמספר את הסיפור של רות' ביידר גינסבורג, שופטת בית המשפט העליון, כבר הכניס 12 מיליון, 12 מיליון, כן? דולר, שהופך את זה לאחד גם מסרטי התעודה הכי מצליחים בכל הזמנים, וגם אחד הסרטים המצליחים בוודאי, פר מסך בבתי הקולנוע כרגע באמריקה. והסרט השלישי, וויטני, שיצא לאחרונה ורק נמצא בתחילת דרכו, אבל גם עושה סימנים של הצלחה. בקולנוע התעודי, כשסרט עובר את המיליון דולר בהכנסות, הוא כבר הצלחה. זה כאילו, זה כמו ה-100 מיליון דולר בהכנסות בסרטים הנלטים, אז בסרט תעודי זה מיליון דולר. אז הוא עבר את המיליון דולר, הוא כבר מצליח. השאלה אם הוא יעבור גם את ה-10 מיליון דולר, דעתי, הוא בדרכו לשם. מספרים לא מולי. אלה שלושת הסרטים, ומה שמעניין לזה ששניים מתוך השלושה, אתם יכולים לראות ממש בימים אלה בארץ, וזה לא רק חלק מבאמת ממה שקורה עכשיו גם באמריקה, איזושהי תופעה כזאת, שפתאום סרטי תעודה נורא מצליחים בשעה שסרטי אקשן קצת פחות, אבל גם סרטים טובים. ואפילו ממש טובים. גם RBG וגם וויטני, שני סרטים שמספרים סיפורים שונים לחלוטין, על נשים, אחד סיפור מעורר השראה של הצלחה מאוד גדולה ואריכות ימים, והשני טרגדיה של וויטני יוסטון, זמרת שמתה בגיל צעיר מדי, אז ממש סיפור עלייתה ונפילתה. לעומת הסיפור של רות ביידר גינסבורג, שהוא סיפור עלייתה ועלייתה ועלייתה, ועד כדי מצב כזה בלי לפתוח פלסתם ובלי עין הרע, ברגע הזה היא נראית כמעט אלמותית, והסרט הזה קצת מנציח איזשהו רגע אלמותי, שבגיל 85 היא בכל מקום, היא עושה כותרות, היא מופיעה בכל מקום, היא הפכה לאייקון. ועם זה אנחנו מתחילים, RBG, ככה קוראים לסרט, ראשי תיבות של רות ביידר גינסבורג, אבל גם איזשהו סוג של רמז לזה שבתרבות הפופולרית, המילניאלית, שכך גילתה את רות ביידר גינסבורג בשנים האחרונות והפכה אותה לאייקון, אז היא קיבלה את הכינוי, את הניקנם Notorious RBG, כן, על משקל Notorious Big, והיא נורא נורא קטנה, היא ממש, היא אדם מאוד מאוד קטן, 1.5 מטר, 1.60 מטר, אבל עם איזשהו סוג של תפיסת עולם מאוד מאוד יציבה, ולמרות הכל המאוד שקט שלה, והפוזיציה מאוד מאוד צנועה ומצטנעת ושקטה, ובאמת קצת נכבט אל הכלים פיזית, כי כשהיא עומדת ליד אנשים אחרים, אז היא נעלמת, עדיין, היא אחת מהאנשים, אחד האנשים ואחת האנשים שבאמת מצליחות בכל זאת בתקופה מאוד בעייתית באמריקה להיות קול משפיע מאוד בבית המשפט העליון, בית משפט שהוא עכשיו נוטה מאוד לכיוון השמרני, והיא אחד הקולות הליברליים האחרונים שעדיין נמצאים שם. המינוי לבית המשפט העליון באמריקה הוא לכל החיים, כל עוד אתם מרגישים שאתם יכולים לעשות את זה, היה השופט קנדי, שפרש לפני שבועיים, כי הוא לא הרגיש שהוא יכול יותר לשאת פיזית את המעמסה הזאת. לעומת זאת, השופט אנטונין סקליה, שמת לפני שנתיים בעודו בתפקיד, ואז הוא מוחלף. ונראה שרות ביידר גינסבורג גם היא אומרת, כל עוד היא יכולה לעשות את זה פיזית, אז היא תבצע את התפקיד הזה. וזה סרט נפלא. קודם כל, זה סרט כל נשי. תראו אותו, אל תפספסו את הקרדיטים בפתיחה, כי זה מפתיע, אנחנו לא רואים כאלה סיקוונסים של כותרות פתיחה, שבו כל אנשי הצוות המובילים, הבכירים בהפקה, הם כולם נשים, במאית, המפיקה, צלמת, עורכת, מלחינה, מפיקה בפועל, וכן הלאה וכן הלאה. ובאמת זה סרט ששם את נקודת המבט הנשית מולו, ויש בו כל כך הרבה צדדים, משהו פה נפל, אני לא יודע מה, יש בו כל כך הרבה צדדים, שהוא גם מאיר עיניים, enlightening, הוא פשוט באמת, הוא מלמד, אני למדתי המון מהסרט הזה, יש רגעים זה נורא כיף שאתם נכנסים לסרט, אתם לומדים משהו שלא ידעתם קודם. אתם אומרים, וואו, לא ידעתי את זה. וגם הוא מעורר השראה. מה זה אומר מעורר השראה? זה אומר שכשאתם יוצאים מהקולנוע, בא לכם להיות יותר טובים, בא לכם להיות קצת יותר אנשים, לפחות מודעים יותר, לפחות מפוקחים יותר, לפחות אנשים שאם לא מסוגלים לעשות את השינוי בעצמם, אולי לא ייתנו לכוחות מעכבים לפעול בסביבתם. ובעיקר בנושא הזה של זכויות נשים ושוויון ויחס לנשים. היא בת 85, רות ביידר גינסבורג. היא נולדה בשנות ה-30 בברוקלין. אז היא ראתה את הכל, את כל מה שקורה, והיא חוותה את הכל על בשרה. היא הלכה ללמוד משפטים בהרווארד, בשנות ה-50, שהיא כבר נשואה ואימא לילדה מאוד מאוד קטנה, והיא ראתה א', כמה זה, היו מכסות לנשים, גם איפה שלמדת את התואר הראשון בקורנל, וגם בהרווארד, ועוינות שהייתה כלפי סטודנטיות למשפטים, מתוך הנחה של בשביל מה אתם מבזבזים פה את המקום, שיכול להיות מקומו של גבר, כי ברור שאתם לא תעסקו בזה. למה הם לא יעסקו במשפטים? כי חברות, משרדי עורכי הדין בשנות ה-50 וה-60 לא העסיקו נשים. עכשיו בואו נחשוב על זה לרגע, כי שוב, אנחנו כל הזמן מדברים על נושא של הדרת נשים ושוויון נשים, ואנחנו כאילו בראשינו ובעינינו ובדמיוננו, זה איזשהו סוג של אנשים שהם ימנים, שמרנים, דתיים, כל מיני על זה. והנה אנחנו רואים פה תמונה, פורטרט של האנשים הכי פריבילגיים והכי ליברליים. אנחנו נמצאים בהרווארד, אנחנו מדברים על, על, על משרדי עורכי הדין בניו יורק, אנחנו מדברים על שנות ה-50 וה-60, אנחנו בסך הכל מדברים לפני 60 שנה, ושהם אומרים באופן מוצהר ומוכרז, אנחנו לא מעסיקים נשים, ושוב, אלה כוחות הליברליים, דווקא, ולאו דווקא הכוחות השמרנים שלנו. והיא נלחמה בזה ויצאה נגד זה, ואחד הדברים היפים בסרט זה הסיפור האהבה, כמו שהיא מתארת אותו, סיפור אהבה יפה בינה ובין בן זוגה, מרטין גינסבורג, היא רות ביידר מהבית, והוא מרטין גינסבורג, אז היא, ככה היא נהייתה רות ביידר גינסבורג, עורך דין בעצמו, עורך דין לענייני מיסים ומיסוי, ומישהי שנותנת לו הרבה קרדיט, נורא יפה, נורא מרגש, לכוחות שהיו לה לצאת ולשנות את, את המצב הזה, והיא הלכה ועשתה את זה דרך החוק, דרך חקיקה, קודם כל כאקטיביסטית, אחר כך כעורך הדין, ומשנות ה-80 היא כבר בתוך מערכת המשפט. היא התחילה בשנות, בסוף שנות ה-70, סליחה, בסוף שנות ה-70, תחת שלטון קרטר, היא מונתה כשופטת בבית המשפט לערעורים, וב-1993, תחת הנשיא קלינטון, היא מונתה לבית המשפט העליון. בישראל, בית הדין הגבוה לערעורים ובית הדין הגבוה לצדק, זה אותו מוסד, יש לו שתי אינסטנציות, אבל זה אותו מקום, באמריקה זה מופרד. לשני גופים נפרדים, ה-Court of Appeals וה-Supreme Court. ואחד הדברים שהסרט עושה יפה, זה הוא מספר בעצם את הסיפור שלה דרך פסקי הדין שהיא כתבה. אז בעצם אנחנו מקבלים כאן, מעין, בתוך הסיפור הגדול, בתוך הסרט של ה-90-100 דקות, כמה וכמה סרטי תעודה קטנים, שמספרים את הסיפור של פסקי הדין, מי האנשים שסביבם נסוב פסק הדין, מה היה הוויכוח, מה היה הקונפליקט, ומה קרה לבסוף. אנחנו גם פוגשים את האנשים האלה, וזה מקסים, זה מקסים, כי אתם באמת מקדמים מעין מיני דוקו של סיפורים מרשימים מאוד, שבאמת מסרטטים את האופן שבו היא הצליחה לשכנע את עמיתיה לספסל השופטים, להצטרף אליה לרוב, וגם, וזה גם מעניין, כי זה משהו שלומדים קצת על שיטת המשפט האמריקאית, אולי זה רלוונטי גם בישראל, אבל שיטת המשפט האמריקאית היא קצת שונה מישראל. דעת המיעוט, יש גם את, יש שופטים שכותבים את, כל השופטים כותבים, הרוב הוא זה מה, הוא פסק הדין, והמיעוט הוא המיעוט, ולרוב את עמדת המיעוט לא שומעים. אבל רות ביידר גינסבורג הצליחה לכתוב דעות מיעוט כאלה שהפכו בעצמם לחוק. כלומר שהנשיאים קראו דווקא את דעת מיעוט שלה, דעה שלא נפסקה לפסק דין, ואמרו היא צודקת, ושינו את החוק כדי להתאים לדעת המיעוט ולוודא שמצב כזה בבית המשפט העליון לא יקרה שוב. אבל זה קרה, זה נדיר, זה יוצא דופן. לעומת זאת, אחד הדברים שאנחנו יודעים על משהו שקורה בשנים האחרונות, באמת גם כשהנושא שלה טראמפ וכן הלאה, אבל לא רק מאז טראמפ, בכל פעם שהיא כותבת דעת מיעוט, יש לה לא מעט מעריצות צעירות, סטודנטיות למשפטים, כאמור, מילניאלס שהפכו אותה לאייקון, וכשהיא כותבת דעת מיעוט, כשהיא מתנגדת לפסק הדין, הם דואגות שזה יופץ, כלומר שאחד הדברים הבעייתיים זה שבאמת לא שומעים את דעת המיעוט, שלפעמים מציגה איזשהו סוג של פגם בחוק עצמו. יכול להיות שאומרים, אוקיי, החקיקה, הפסיקה נכונה על פי החוק, אבל החוק שגוי. אז הם מפיצים את הדבר הזה. אז גם הנושא הזה של אקטיביזם דרך בית המשפט העליון, זה מאוד מעניין לראות את זה. והיא פשוט דמות כובשת. שוב, לא הכרתי אותה לפני זה. מאיפה הכרנו את רות ביידר גינסבורג? משני מקומות. אחד, מכותרות העיתונים, כי בעיקר היא לא מייצרת כותרות, היא זאת שכותבים עליה, כי הפרשנים הימנים והשמרנים תמיד תוקפים אותה, כי היא כל הזמן רוצה לקדם את זכויות הנשים, שהגברים הלבנים נורא רוצים לשמור עליהם, בעיקר הנושא של עניין הזכות להפלה, שהיא מהלוחמות הבולטות של זה במערכת המשפט האמריקאית, או כל דבר שקשור באמת לאפליה על בסיס מגדר, על בסיס מין. גם לגברים דרך אגב, אחד הנקודות המפנה הגדולות בקריירה שלה, בעיסוק נגד אפליה, ורגע שבו היא רצתה להבהיר את הדבר הזה של מה זה אפליה על רקע מגדרי, זה דווקא כשהיא הצגה גבר, במקום שבו הוא הופלה על סמך המגדר, על היותו גבר. זה היה מין רגע כזה שפקח להרבה אנשים עיניים בשנות ה-70. אז הרבה באמת מקללים אותה ומכנים אותה ושונאים את העמדות שלה. ומצד שני, אנחנו מכירים אותה בזכות סאטרדיי נייט לייב. קייט מקינון עושה חיקויים שלה בתור מעין השופטת הרפרית. אז התחושה היא שהיא אדם נורא כוחני, נורא מתלהם. מציגים אותה כמחשפה או כסטן, אז צר לי, אז אם מציגים את זה, אז נדמה לי שאולי באמת הם צודקים, ואולי באמת מישהי שרוצה לקדם את האג'נדה שלה, גם אם היא אג'נדה ליברלית, אולי צריכה לעשות את זה באופן כוחני. ואז מגיע הסרט הזה, ומציג, ההגדרה הכי פשוטה של Little Old Lady, אישה, קשישה, קטנה, מאוד איטית ושקטה, אבל מאוד מאוד נמרצת, שפשוט, זה אפילו לא עניין של אקטיביזם, זה לא משהו כזה שהיא אומרת, תצילו את הדולפינים, היא אומרת, אני אישה, אני חיה בתוך אוכלוסייה נשית, אני מכירה את עולם הנשי, ואני לא מוכנה שיפלו נשים רק בגלל שהן נשים. וכשאנחנו רואים את החוקים שהיו באמריקה, לא המנהגים, החוקים שהיו באמריקה, עד בואה של רות בייזר גינסבורג, וצריך לומר, היא לא הייתה לבד, היא שופטת בית המשפט העליון השנייה בסך הכל, אבל היו גם תקדימים לפניה, אבל ב-85 השנה שבה היא חיה ופועלת במערכת המשפט, אנחנו רואים איך היחס לאנשים באמריקה, אמריקה הליברלית, המערבית, המסעת על נפש שלנו כשאנחנו מדברים על דמוקרטיה, ועל ארץ האפשרויות, כמה כל הדבר הזה של שוויון אנשים, א', הוא עדיין לא שם, וב', כמה הוא חדש. זה משהו ממש מהשנים האחרונות. זה הסיפורים משנות ה-70 הם עדיין נורא, נורא משונים. נורא נשמעים עתיקים, אבל לא, זה לפני 40 שנה. בסך הכל 40 שנה. זה הדור שלנו. זה קרה בדור שלנו. אז הסרט נפלא. והוא מוצג רק בסופי שבוע. זה מטריף אותי, כי זה מהסרטים האלה שאם הוא היה מוקרן במוזיאון, הוא היה הופך לתופעה, כמו שיש עכשיו את מקווין במוזיאון. אם RBG היה מוקרן במוזיאון 3 פעמים ביום, אני די בטוח שהסרט הזה היה הופך ללהיט. היו באים אנשים, היה מסתרך שם תור, היה הופך לשיחת העיר, אבל לא, הוא רק מוקרן רק לידי דוק אביב שהביאו את הסרט, הוא מוקרן רק בסופי שבוע, לאורך יולי ובתחילת אוגוסט, בסינמטק. אז אנא, צפו בסרט הזה. הסרט השני, כאמור, שמאוד מצליח, ועכשיו יצא לאחרונה בארצות הברית, וכבר זוכה להצלחה. RBG כבר יצא באפריל, עדיין מחזיק מעמד באולמות בארצות הברית, אבל הוא כבר בדרכו למטה, דרכו החוץ. וויטני הוא עכשיו עדיין בדרכו למעלה. הסרט החדש של קווין מקדונלד, במאי דוקומנטרי נפלא, בימת Into the Void, מה שאחד הבמאים התעודים המוצלחים, עושה סרט על וויטני יוסטון. עכשיו, זה לא סתם פורטרט של וויטני יוסטון. 3/4 מהסרט זה פרופיל, פורטרט של וויטני יוסטון, וזה נהדר. זה ממש מלודרמה אמריקאית על ילדה מבית טוב, בית שחור, אפריקאי-אמריקאי, בורגני, אבל בניו ג'רזי. משפחה שהצליחה להסתדר יפה בחיים, לתת חינוך טוב לילדים, ובאמת יצא משם אחת מכוכבות הפופ והנשמה והסול הגדולות בעולם. עדיין מחזיקה שיאים, אז אומרת עם אחרי הרבה לעתים רצופים במקום הראשון, השיר הבודד הכי מצליח בתולדות הזמר הנשי, השיר I Will Always Love You, שמתוך שומר הראש, ובאמת מישהי עם כישרון קולי מאוד גדול, ועל ידי זה שהוא מראיין את כל האנשים שהוא סביביו, כל בני המשפחה, כמעט כל בני המשפחה, אחיה, אמא, ברוב הקרים אתם יודעים שאם מישהו לא מרואיין הוא כנראה מת, שוב, יש כמה דמויות שהן לא נמצאות שווה, אז כאילו תמיד נשאלת השאלה למה, ואפשר להניח למה, יש אנשים שלא רוצים להתראיין או לספר, או שיש להם מה להסתיר. אבל כל השאר, מכל כיוון, כולל קווין קוסטנר, כולל בייבי פייס אדמונדס, כולל ריקי מיינור, שהיה הבסיסט והמעבד של האנשים, קלייב דיוויס, שגילה אותה במרכאות, או נתן לה את חוזה התקליטים הראשון שלה בחברת אלקטרה. אז כולם שם, כולם, כולם, כולם שם, וכל עוד זה באמת פורטרט, אז זה סרט שכדרכם של סרטי עלייתם ונפילתם, אז חלק העלייה הוא נפלא, הוא מלהיב, הוא מרגש ממש על מישהי שכלל שרה בכנסייה, ואחר כך שרה קולות רקע לאימא שלה שהיא זמרת, ויש לה בדודה, זמרת מפורסמת דיון ווריק, וכן, היא ככה שרה בקטנה, אבל אז פורצת בגדול, והוא זוכה להצלחה גדולה, ואז קצת הולכת לאיבוד עם ההצלחה הזאת, כי מתברר שההצלחה הזאת חושפת משהו נורא בסיסי, שהיא לא כל כך יודעת מי היא. ואחת השאלות שהסרט הזה מנסה לשאול, זה מי וויטני יוסטון, מי בעצם. ופה מתחיל השלב של ירידתה, וכאן מתחיל חלק, שאני מודה שהוא מעניין, אבל הוא קצת מוריד מההתלהבות מהסרט כיצירת קולנוע, והופך אותו למשהו שהוא קצת יותר תחקירני. זה סרט עם תחקיר, זה סרט עם סקופ. קווין מקדונלד בא כתחקירן, הוא מראיין את האנשים, והוא מוציא מהם כמה כותרות שלא היו יודעות לפני זה, על וויטני יוסטון, כל זה דחוס, פחות יותר ל-20 דקות האחרונות של הסרט, הנושא הזה של שימוש שימוש בסמים. ועניין הזה של זהות מינית גם, אבל בעיקר החשיפה של הסרט הנושא של הטרדות מיניות שוויטני יוסטון חוותה כילדה, וכנראה לא סופר ולא דווח לפני כן. זה הרגע שבאמת שזה קצת הופך להיות קצת יותר כתבת תחקיר, זה חשוב וחיוני, אבל משהו באנרגיה של הסרט נורא נעצר בשלב הזה, וגם זה הופך את השלב הזה של המוות של וויטני יוסטון להרבה יותר דומיננטי מבחינת האפקט שיש בסרט מאשר החיים שלה. השלושת רבעי סרט הוא סרט פרופיל שואו ביזנס מושלם, מבחינתי ככה צריך להיות. הוא מאוד מזכיר את אימי, לא בצורה שלו, אבל בסיפור שהוא מספר, גם הנושא של ההורים או האבא, שפשוט מדרדרים את הילדה שלהם, נורא מנצלים את ההצלחה של הילדה שלהם, ורוצים את ההצלחה הזאת לעצמם, ועיוורים לצרכים של הילדה, מאוד דומה. ההבדל בין אימי של אסיף קפדיה, זה שאימי הוא סרט שמתרחש ערוך כולו רק מחומרי ארכיון, וקווין מקדונלד הוא מראיין גם, הוא מישהו שיש לא מעט טוקינג הדס, יש לא מעט מראיינים בסרט, אז מבחינת פורמט דוקומנטרי, הם סרטים שונים, מבחינת הסיפור שאתם שומעים, זה סיפור דומה, בהבדל זה שוויטני יוסטון הייתה, אימי הייתה נהדרת, מוויינלס הייתה נהדרת, אבל וויטני יוסטון הייתה מדהימה, בקנה מידה בינלאומי, ממש הייתה אלילת ההמונים מאוד, אבל סיפור דומה, וגם סיפור שקצת אפשר להגיד דומה לסיפור של מייקל ג'קסון, ובאמת ההקבלה הזאת, אמי וויינהאוס לא מופיע בסרט, אבל מייקל ג'קסון כן, ההקבלה הזאת, היא הורגשה, וויטני יוסטון ומייקל ג'קסון הרגישו, שיש ביניהם איזשהו סוג של קינשיפ, איזשהו משהו שדומה ביניהם בסיפור שלהם, ביסורים שלהם, והם יצרו איזשהו סוג של חברות סביב הדבר הזה, בסוף הימים של סוף ימי שניהם. אז בסופו של הסיפור נורא נורא עצוב, זה ממש טרגדיה, זה ממש מלודרמה אמריקאית, ועל ילדה שהולכת לאיבוד, ילדה שמנוצלת על ידי המשפחה שלה, בסופו של דבר, זה הסיפור. אבל גם סיפור של כישרון עצום. אז וויטני, זה יוקרן בפסטיבל ירושלים, זה אני מניח, שוב, מחיית הכרטיסים התחילה השבוע, אני מניח שזה אחד הסרטים הראשונים שיהיו סולד אאוט, ואני לא אתפלא אם זה מאחד הסרטים שיוסיפו להם עוד הקרנות במהלך הפסטיבל. כרגע, לפי מה שאני יודע, הוא לא סרט שאמור לעלות לקרנות מסחרות בישראל. אני מניח שזה ישתנה, כי זה לא נשמע לי הגיוני שאף אחד לא ייקח את הסרט הזה ויעשה איתו איזשהו סיבוב, גם עם סיבוב מצומצם בין סינמטקים, אבל לא לקחת אותו לקולנוע לב או למוזיאון תל אביב, איזשהו מקום, זה סרט באמת שהקהל הרחב יגיב אליו מאוד מאוד טוב ומאוד ייהנה ממנו. אז זהו, שני סרטי תעודה, ומה שעכשיו אנחנו גם יכולים בשבועיים האלה לראות אותם בארץ. RBG, על רות בדר גינסברג, וויטני יוסטון, אחת מברוקלין ואחת מניו ג'רזי, אז הן גם לא מאוד מאוד רחוקות במרחק עשורים זו מזו, אבל הן לא כל כך רחוקות מבחינה גיאוגרפית זו מזו. אני ממשיך עם הפסקול של טאג, של תופסת. אמרתי לכם, זה פשוט המיטב של שנות ה-90, אם אתם רוצים את פורטרט מוזיקלי של שנות ה-90, זה זה. אז מקודם שמענו את The Far Side, ויש גם לעומת זאת, לא רק היפ-הופ, יש גם את זה. אופ, סליחה. את זה. Sugar. בוב מולד. קטע שנקרא A Good Idea, Sugar, 1992, אני זוכר נכון, בתוך טאג תופסת בוב מולד ושוגר. We'll be right back. אם באוסקרים היו חלקים פרס על עריכה המוזיקלית הכי טובה בסרט קיץ, חייב להיות מועמד, טאג, תופסת. ואני רוצה עכשיו לדבר לשבריר שנייה על טמטום בקולנוע, אפרופו שני סרטים, אחד זה תופסת והשני גורד שחקים. טמטום בקולנוע זה לא דבר רע, טמטום בקולנוע כמו הרבה דברים אחרים, זה איזשהו מקום שבשבילנו הצופים לנקז החוץ, כל מיני דברים שכאילו יחסכו מאיתנו לעשות אותם בחיים, כמו להתנהג כמו מטומטמים. ולכן יש ז'אנר כזה של סרטי מטומטמים. לרוב זה סרטי גברים מטומטמים, בזמן האחרון אנשים גם רוצות, והתחילו לעשות סרטי נשים מטומטמות. קייט מקינון כוכבת ב... סוגה הזאת. בסוגה הגברית, אז אדם סנדר, קריס רוק, סת' רוגן, ובן סטילר, הם הדמויות שאנחנו מכירים מ-20 השנים האחרונות בסרטי מטומטמים. זה לרוב חבורה של גברים שעושים או בכוונה, או שלא בכוונה, דברים מאוד מאוד מטומטמים. ופשוט מסתפחים בצרות על סמך זה שהם גברים שמתנהגים בטמטום. תופסת זו דוגמה נורא טובה לסרט הזה. זה סיפור על חבורה של גברים, חברים מאז התיכון, כלומר הם לא התבגרו מנטלית, הם לא הכניסו נשים למעגל שלהם למשל, ומאז התיכון, אפילו בית ספר יסודי, הם משחקים ביחד תופסת. וכדי לשמר את ילדותם, הם החליטו בבגרותם, שכל חודש, כל חודש מאי בשנה, חודש בשנה וחודש מאי, הם משחקים תופסת. לא משנה איפה הם נמצאים בעולם, הם מוצאים אחד את השני ומשחקים תופסת, וזה שומר על הנאורים שלהם, וזה כנראה עובד, הדבר הזה. מה מדהים? המדהים הוא שזה סיפור אמיתי, שסופר בכתבה של... על בסיסה מסופר הסרט. אחד הדברים, הסרט הוא הסרט הביקורים של ג'ף טומסיקס, הפיצ'ר הלילתי הארוך הראשון שהוא עושה, עשה דברים בטלוויזיה וסרטים קצרים. עכשיו, כשאתם רואים את הסרט, הוא סרט חינני ומשעשע, ובאמת עם רעיון נורא נורא יפה, ואתם מבינים שהוא היה יכול להיות סרט קצת יותר סטנדרטי, אבל באיזשהו שלב החליטו באמת להפוך אותו לסרט שהוא בתוך ז'אנר סרטי הגברים המטומטמים, והוסיפו סצנות שאתם מבינים, בוודאות הם לא היו בסיפור המקורי, אבל הן רלוונטיות בשביל להפוך את זה לסרט קצת יותר gross out, קצת יותר סרט המוני לקהל. אחר סצנות פשוט של, שקשורים ב... לא יודע, הפרשות, רקיקות וכל מיני דברים מופרזים שכאלה. אז ממש מרגישים את ה... את ההיברידיות של הסרט הזה בין הסיפור הזה, שבאמת מספר סיפור של חברות גברית, אמריקאית, שמנסה להיות נורמטיבית ונורמלית 11 חודשים בשנה, ואז היא נהיית מאוד מאוד אינפנטילית חודש אחד בשנה. ואנחנו גם רואים את הדינמיקה ביניהם, למי מהם זה יותר חשוב, כלומר מי זקוק לחבורה הזאת פעם בשנה, כדי להרגיש שעדיין יש לו איזשהו סוג של ערך, ומי מהם כבר יכול היה להפסיק עם זה ולהתקדם הלאה בחיים שלו, אבל עדיין מושכים אותו אחורנית חבריו מהלימודים. אז הדינמיקה הזאת בין גברים. בשנים האחרונות, אחד האנשים שהיו מזוהים עם הז'אנר הזה, הוא במאי בשם רוסן מרשל ת'רבר, שעשה את דודג'בול, אפרופו בן סטילר, דודג'בול זה קצת כמו תופסת, גם סיפור... שיש בו אלמנטים אמיתיים על נבחרת מחניים גברית. אנחנו המילרים, והסרט האחרון שהוא עשה לפני שנתיים, סוכן וחצי, קווין הארט ו-The Rock ודוויין ג'ונסון, שבישראל היה להיט נורא נורא גדול דרך אגב. עכשיו, הייתי מצפה שסרט כמו תופסת, מישהו כמו רוסן מרשל ת'רבר יהיה חתום עליו. זה ממש כזה כשראיתי שיש לו סרט חדש, אמרתי, טוב, הוא בוודאי, במה שתופסת, זה ממש מתאים לסרטים שהוא עושה עד כה. אבל לא, אז כאמור, התופסת, ביום במאי אלמוני, עד עכשיו שנקרא את ג'ף טומסיק, ורוסן מרשל ת'רבר, חתום כתסריטאי וכבמאי, דווקא לסרט אקשן, גורד שחקים. וגם הוא, סרט גדוש בטמטום, אבל עם הבדל אחד. כמעט ואין בו הומור. ואני בעד סרטי טמטום, ואני אפילו מחבב את סרטי הגברים המטומטמים, אחד הסיבות שאני מחבב אותם זה כי יש בהם הומור, כי יש בה, הטמטום הוא טמטום מודע לעצמו, זה לא רק סרטים מטומטמים, זה סרטים על טמטום. גורל שחקים הוא סרט מטומטם. עכשיו, הוא סרט מטומטם כי זה חוקי הז'אנר שלו, זה מישהו ש... The Rock, דוויין ג'ונסון, שיוצא להציל את משפחתו של לכודה במרומי גורד השחקים הגבוה ביותר בעולם, כן? לא קיים, כן? בדיוני, בקומה 240, והגורד השחקים זה עולה באש ביום פתיחתו, אז יש לכם גם את מתליחיות וגם את, וגם את המגדל הלוהט בסרט אחד, ואת דוויין ג'ונסון שצריך במוש ריריו לצאת ולחלט את, את משפחתו. וזה כסרט שכל כך לא מתחשב בזה שהיו סרטים לפני זה, ובהיגיון, ובפיזיקה, ובכל זה, שבאמת, כדי שהוא באמת יעבוד, הוא היה צריך להיות נורא מצחיק, נורא מודע לעצמו. אבל הוא לא. לכן הוא סתם סרט אקשן, חביב, אידיוטי, מטופש, ולא מספיק טוב. אני חושב שעל החיבה שלי לדוויין ג'ונסון כבר דיברתי וכתבתי לא פעם, הסרט הקודם שלו, שלא היה סרט נטול טמטום, היה פרא, שחיבבתי, כי הוא היה מטומטם ממכן. גורד שחקים הוא סרט מטומטם, אבל לא, לא, פשוט לא מספיק טוב, הוא לא מספיק מלהיב כסרט אקשן, הוא לא מצחיק, מספיק מצחיק כסרט אידיוטי, אז הוא קצת מזה, וקצת מזה יש לו בדיחה אחת טובה, אני יכול לספר אותה, בדיחה אחת טובה, יש כמה קטעי אקשן סבירים ונחמדים, שככה מריעים לגיבור. אבל הכל נסע באמת over the top, יותר מדי, ברצינות יתר, ואז התחושה היא שזה לא סרט אל טמטום, אלא באמת שהסרט עצמו הוא סרט מטומטם, או לפחות סרט מטופש. ולכן, יחסית, לסטנדרטים הנמוכים של סרטי אקשן לקיץ, שאני רוצה, רק תביאו לי אותם ואני רוצה אותם, גורד שחקים עם כל ההנחות שאני עושה לו, הוא סרט שהוא לא מספיק, לא מספיק טוב לדעתי. אבל שוב, אם אתם רוצים אקשן לקיץ, אז זה הסרט, כי אני לא חושב שיש עכשיו, זה הכי קרוב למהיר ועצבני שיש הקיץ, אין הקיץ המהיר ועצבני, אז זה המהיר ועצבני שלכם. אז כאמור, הפסקול שתופסת מאוד ילדתי ממנו, אבל אני בוחר לסיים את התוכנית, במקום, יש שם פיקסיז, ויש שם את Tribe Called Quest, אז רציתי לסיים את Tribe Called Quest, אבל אני משלים קטע מוזיקלי שהייתי צריך לנגן קודם, מתוך הפסקול של RBG, Ruth Bader Ginsburg, הסרט התעודי עליה, הסרט מתחיל ונגמר קטע היפ-הופ נשי, הסרט אמרתי לכם, כולו נשי, גם הפסקול הוא פסקול נשי. דסה היא האומנית, היא שרה שיר שנקראת The Bullpen, גם בפתיחה וגם בסיום של השיר מ-2010, שנמצא בכותרות הפתיחה ובכותרות הסיום של RBG. לכו לראות את הסרט הזה, ועם זה אנחנו חותמים, תוכנית מספר 184 של סימסקופ ברדיו הקצה.
With the switch, fire in the fist, biting at the bit, swinging every pitch, coach put me in like, you hit the bull in the china shop, there's a china doll in the bullpen, it's all in the wrist, five from the hip, talk a little shit, grow thick, hope thick, let's begin life. It's been assumed I'm soft or irrelevant, cause I refuse to downplay my intelligence, but in the room with thugs and rap veterans, why am I the only one who's acting like a gentleman? Good form, bad taste, pretty, what a waste, all that style, not a thing to say, looks to me like a little of your true screws at a shallow end of the cycle pool, all cloak, no dagger, just smoke and swagger, I hope that your battery's charged, cause I found a steel ladder, now your ceilings don't matter, check me out, now I got glass floor, ay. Forget the bull in the china shop, there's a china doll in the bullpen, walk with the switch, fire in the fist, biting at the bit, swinging every pitch, coach put me in like, forget the bull in the china shop, there's a china doll in the bullpen, it's all in the wrist, five from the hip, talk a little shit, grow thick, hope thick, let's begin like, they love me, they love me not, pulling petals off my bike, you gotta strike while the irony's still hot, no telling what the kids might like, and I love this job, but I, good God, sometimes I hate this business, it's all love backstage, but then the boys get brave, gotta say I hope your mother doesn't listen, excuse me, where you going, Doom Tree, Minnesota, population's growing all the time, and if you feel this, you know what the deal is, grab a chisel tip and add one to the number on the sign like, forget the bull in the china shop, there's a china doll in the bullpen, walk with
fist, biting at the pitch, swinging every pitch. Come put me in like, you get the boom, get the boom, and the giant shot. There's a giant shot. It's all in the wrist, five from the hips, all the little shit. Both fake, whole thing, let's begin like.
Cinemascope, Cinemascope.
Yeah!
Yair Aven.
So yeah, that's the world.
That's the radio.
This is the radio.
That's a DJ.
Hi, man.
It's a radio for speaking to God.
A radio signal from another world.